רפואה מחוץ לקופסה. הפודקאסט החדש של המרכז הרפואי בני ציון.
שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו בפודקאסט של המרכז הרפואי בני ציון מאולפני רדיו חיפה. אני גיא פדה, והיום אנחנו מדברים על, כולם מדברים היום על מגפת הקורונה, ואנחנו נדבר על מגפה אחרת, אולי לא פחות משמעותית. לא סוגרים בגללה את הכלכלה, לא שולחים את כולנו לבידודים, אבל זו מגפה קשה בפני עצמה, שיכולה גם להיות אולי קטלנית, ואנחנו מדברים על תופעת ההשמנה, אחת המחלות, כן, תכף נשאל האם השמנה זה מחלה, הנפוצות בעולם המערבי, רבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, 4,000 בני אדם מתים כתוצאה מהשמנה בכל שנה, נתונים די מדהימים, והיא קשורה גם לשורה ארוכה של בעיות רפואיות אחרות, כמו סוכרת ומחלות לב, ותכף נבין ונעמיק ונשאל ונראה גם מה עושים. איתנו היום דוקטור מוחמד שייך אחמד, מומחה ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה, רופא בכיר במכון האנדוקריני בבני ציון, ואחראי על מרפאת השמנה במרכז הרפואי. זה טייטל מרשים. דוקטור תודה. מוחמד שייך אחמד, שלום, תודה שאתה איתנו.
שלום לך ולכל המאזינים, תודה רבה לכם מהזמנה.
בשמחה, בשביל המאזינות והמאזינים, בוא תגדיר לנו אולי מה זה בעצם השמנה.
השמנה בעצם היא מצב רפואי שיש בו מספר קילוגרמים שהם מעל המספר האידיאלי של קילוגרמים ליחסית לגובה.
אוקיי.
וישנו מדד שנקרא מדד מסת גוף, הוא נקרא Body Mass Index, שזה
ה-BMI,
ה-BMI המפורסם, שבו מחלקים את המשקל בגובה בריבוע, כאשר המשקל הוא בקילוגרמים, הגובה הוא במטרים. למשל, אם מישהו שוקל 100 קילו בגובה 1.80, אז עושים 100 חלקי 1.8 בריבוע, מתקבל מספר.
יש מחשבונים כאלה באינטרנט לזה, כן.
אז המשקל התקין צריך להיות עם מדד מסת גוף ב-BMI מתחת ל-25.
אוקיי.
בערכים בין 25 עד 30 הם ערכים שמעידים על עודף משקל.
אוקיי.
וערכים מעל 30 הם ערכים שמעידים על השמנה. אחת מהערכות ככה הגסות שאדם יכול להעריך האם משקל שלו הוא משקל תקין, הוא הגובה שלנו בסנטים פחות 100.
אוקיי.
זאת אומרת, אם מישהו הגובה שלו 1.80 סנטים, אז האידיאלי שיהיה ב-80 קילו בערך, פלוס מינוס 3-4 קילו.
מעניין, אהבתי את הטיפ הזה.
אז אם יש לו 100 קילו, אז בערך יש לו 20-15 קילו עודף משקל, משהו כזה. זה הערכה גסה, בלי לעשות את החישוב הזה.
אוקיי, אבל מה קורה שם כשה-BMI עובר את ה-30 שהוא עושה אותו בעייתי?
יפה. אז השמנה בעצמה היא מחלה בגלל ההשלכות שהיא עושה על הבריאות.
אוקיי.
שלושת הדברים העיקריים שנובעים מהשמנה, יש הרבה דברים, אבל שלושה עיקריים הם שכיחות הרבה יותר גבוהה של סוכרת,
אוקיי.
שכיחות יותר גבוהה של יתר לחץ דם, ושכיחות יותר גבוהה של מחלות לבביות. אלה שלושה גורמי סיכון שהם בעצם מתלווים להשמנה, נובעים ממנה, והם ברי מניעה דרך הירידה במשקל.
אוקיי.
ההשמנה עצמה משפיעה על המון דברים אחרים. כמובן. למשל, היא גורמת לכבד שומני, בעיית מפרקים, אחוז יותר גבוה של אבנים בדרכי שתן, בעיות של דום נשימה בשינה, ומחלות רבות אחרות, וכל המחלות האלה אנחנו קוראים להם המחלות הנלוות להשמנה.
טכנאי שלנו תכף בורח מהאולפן, מה שאתה מתאר פה. מה גורם באמת, אין ספק, מדברים על זה ממש כמגפה בעולם המערבי. מה קרה? למה כל כך הרבה אנשים במשקל עודף?
אז זהו. הגורמים הם גורמים רבים, וזה לא גורם אחד, וזה לא הפשטה של העניין של מה שאולי חשבו לפני 30-40 שנה. אם אתה אוכל הרבה, אז אתה משמין. קרה שיש מהם הרבה גורמים שמשפיעים על עניין הזה, אבל יש גורמים שאנחנו מכירים בוודאות. אחד מהם בעצם זה הצריכה הקלורית שעלתה.
אוקיי.
והיא עלתה בצורה מאוד משמעותית משנות ה-60 עד היום.
אוקיי.
בחישובים שעושים, למשל במדינת ישראל, כמה אדם ממוצע אכל בשנות ה-60, קצת אחרי תקופת הצנע,
כן.
למעט כמה קלוריות בממוצע ליום, אדם אוכל בשנת 2015-2020, אנחנו רואים שהצריכה הקלורית שלנו עלתה ב-600 קלוריות ליום בממוצע לאדם.
אוקיי.
זה תצרוכת קלורית אדירה, ולכן ללא שום ספק, העלייה בתצרוכת הקלורית שלנו ב-50-60 השנים האחרונות, הביאה לעלייה באחוזי ההשמנה.
ואני מניח שבהשוואה לשנות ה-60 אנחנו גם הולכים פחות, נכון, יושבים יותר.
נכון, אז תדמיינו פעולות פשוטות, כן, של הליכה למרחק שעולה מ-100-200 מטר. אם זה מתאפשר לנו ברכב, אנחנו, כן, עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה, נכון?
כן.
אז כל פעילות
ועולים
קטנה.
ועולים במעלית.
נכון? לא עולים במעלית. אז כל פעילות קטנה, לא לשכוח שאנחנו היום באורח חיים יושבני, שבו רוב העבודות שלנו הן עבודות פחות פיזיות ממה שהיה, אבל אלה הסיבות שאנחנו יכולים להצביע עליהן. יש סיבות אחרות שהן קשרים שמבחינה רפואית הם מעניינים ומפתיעים. אחד מהם למשל הוא חוסר בשעות שינה. מתברר שהעולם המודרני שבו אנחנו מרותקים למסכים,
נכון,
מנסים למשוך כמה יותר זמן בלילה,
נכון,
לראות מה קורה בעוד אתרים, ולראות עוד סדרה ועוד ועוד ועוד,
כן,
ועוד, או אנחנו משועבדים לעבודה שמשכת
שעות נוספות,
נכון, שעות הלאה, נוספות, כן, וכולי. חוסר שעות שינה נמצא בקורולציה מאוד גבוהה לסיכון להשמנה.
באמת?
וזה קשר, כן, וזה קשר מפתיע.
נכון.
וקשר שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב אליו, ואחד הצעות שלנו לאנשים שרוצים לרדת במשקל, זה בעצם ללכת, לשים לב לנקודה הזאת, של מספר שעות השינה שלהם. יש סיבות אחרות שתכף נדבר עליהן.
מרתק.
שהן רפואיות, כן.
תגיד, זה חתך גורף של האוכלוסייה? יש אוכלוסיות שנגיד יותר פגיעות או מועדות להשמנה?
לא, אבל השכיחות של השמנה היא שונה בקבוצות שונות באוכלוסייה. ולמשל אנחנו יודעים שבמרכז פחות שמנים מאשר בפריפריה.
באמת?
כן. ואחד הנקודות שמנסות להסביר את זה הוא מצב סוציו-אקונומי.
Okay.
ככל שהמצב סוציו-אקונומי יותר גבוה, המודעות של אותם אנשים לענייני בריאות עולה, הנגישות שלהם לשירותי בריאות עולה, היכולת שלהם לטפל בבעיות רפואיות עולה, ואין מה לעשות, במדינת ישראל לצערנו הרב, ככל שהולכים יותר לפריפריה, ככל שהמצב סוציו-אקונומי יותר נמוך. נשים, למשל, הם קצת יותר עם אחוזי השמנה יותר גבוהים מגברים,
okay,
לא בהרבה. אחת מהקבוצות הפגיעות ביותר בענייני השמנה היא דווקא נשים ערביות מעל גיל 50. בפילוחים סטטיסטיים,
זה נורא ספציפי.
נכון,
למה?
לא, זה שוני בין אוכלוסיות
שכשאתה,
okay, נכנס לקבוצות גיל מסוימות, אתה מגלה נתונים מפתיעים.
Okay. קודם
כל בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית, יש באוכלוסייה הערבית יותר 20% עודף משקל, ויותר 50% השמנה.
מעניין.
ובקרב האוכלוסייה הערבית, נשים ערביות מעל גיל 50 מהוות אחוז מאוד גבוה בקרב השמנים, ואנחנו הגענו לנתון הזה דרך השכיחות השונה של סוכרת. אחד מהדברים שאנחנו בהם עוסקים כאנדוקרינולוגים, זה בעצם איפה הסוכרת נמצאת, איפה ניתן למנוע אותה.
יש עלייה משמעותית בסוכרת באוכלוסייה הערבית.
בדיוק.
באמת.
ויש אוכלוסייה, בסוכרת יש אחוז גבוה של חולי סוכרת, וכשניסינו להבין את את הסיבות, אז אחת הסיבות היא השמנה, ובפילוח של הקבוצה, אז האנשים הערביות מעל גיל 50 מהוות אחוז גבוה מקרב האנשים עם השמנה. כפי שאמרנו, הרבע מהאוכלוסייה היא אוכלוסייה עם השמנה, זאת אומרת BMI מעל 30.
אוקיי.
אבל שליש מהאוכלוסייה היא באוכלוסייה שנמצאת בעודף משקל.
מה שנקרא בדרך להשמנה.
נכון, בדרך להשמנה. וסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיית אנשים עם משקל תקין, לעומת אנשים עם משקל לא תקין, פחות ממחצית האוכלוסייה עם משקל תקין. זה
וואו.
נתון, כן? זה נתון שהוא לא, לא טוב, נכון?
כן, כן, הוא
נשמע שאנחנו, טוב. אוקיי, ברגע שאנחנו מדברים על יותר מ-50% מהאוכלוסייה שהם או בעודף משקל או בהשמנה, אנחנו מדברים על מגיפה שהיא במדים גבוהים מאוד.
אני רוצה כבר ללכת לך לטיפול, אבל אני חייב לשאול אותך עוד לפני זה. יש לזה גם סיבות אחרות, הורמונליות, נכון, רפואיות, נכון. כי אתה גם מכיר את האנשים האלה, יש את האנשים האלה שאתה נכון. אומר איך, לאן זה הולך, הוא אוכל, ונראה כאילו שזה לא קורה שם כלום.
נכון. אז קודם כל, יש שתי מחלות רפואיות, עיקריות שיכולות להסביר השמנה, זה תת פעילות בלוטת התריס, אנשים שהפעילות של בלוטת התריס שלהם היא נמוכה כתוצאה ממחלה אוטואימונית, נקראת מחלת הושימוטו, והיא מחלה ברת טיפול דרך כדור, אלטרוקסין, יוטרוקס. הם אנשים שיש להם נטייה לעלייה במשקל. המחלה השנייה היא מחלה נדירה, שנקראת תסמונת קושינג. זה מצב רפואי שיש בו עודף של הורמון הקורטיזול, שהוא זה הורמון שמעודד השמנה, מעודד עלייה במשקל. והטיפול בשתי המחלות האלה יכול לעזור לאנשים קודם כל למנוע השמנה, ב' לרדת במשקל. יש לנו סיבות הורמונליות נדירות אחרות, כמו חוסר בהורמון גדילה, כמו תסמנות גנטיות מסוימות.
מעניין.
יש, כן. יש לנו גורמים גנטיים, והיום מדברים הרבה על הגנטיקה בהשמנה.
אוקיי.
זאת אומרת, אותם גנים שמעורבים בעניין השמנה ויכולים להסמיר השמנה משפחתית. אנחנו יודעים שלהשמנה יש גורם גנטי חד משמעי.
מעניין.
במובן, אם יש בני משפחה שמנים, הסיכוי להיות אדם עם השמנה עולה.
עולה.
כן, כך שאנחנו יודעים למשל, אחרי שנשים נכנסות לגיל המנופאוזה, גיל הבלוט, יש גם כן עלייה במשקל, ישנן תרופות שגורמות לעלייה במשקל, כך שסיבות רפואיות לצערנו הרב לא חסר.
לא חסר, אז בואו נדבר, פתחתם במרכז הרפואי בני ציון במסגרת המכון האנדוקריני מרפאה לטיפול בהשמנה. אני חייב להגיד, אני מכיר שטיפול בהשמנה זה דיאטה ולעשות ספורט, אז מה זה מרפאה לטיפול בהשמנה?
המרפאה שלנו היא מרפאה רב-מקצועית.
אוקיי.
שיש בה בירור לעניין של השמנה, טיפול במחלות נלוות להשמנה וטיפול בהשמנה עצמה.
אוקיי.
המרפאה נפגשים בה עם אנדוקרינולוג, בעל ניסיון בטיפול בהשמנה ודיאטנית שמדריכה לאורך חיים בריא, מבחינת סוגי אוכל ותזונה וגם כן פעילות גופנית. ההתייחסות להשמנה היא התייחסות שהיא אנחנו רוצים לעזור לאותו מטופל כדי להיפטר מעניין השמנה, ואנחנו מודעים שהתהליך הישן שתסתום את הפה ואז תרד במשקל הוא בעצם לא נכון.
אוקיי.
והוא לא מספיק, והוא גם כן מטיל את כל האשמה על המטופל עצמו.
אוקיי.
אתה אשם, אין סיבות אחרות, אבל זה לא ככה. אם אנחנו מכירים את כל הבעיות בעולם המודרני שגרמו לעלייה, אנחנו מנסים לברר את הסיבות להשמנה במרפאה, אנחנו מנסים לאתר מחלות נלוות להשמנה ולטפל בהם, אנחנו מדריכים את המטופל קודם כל לשינוי באורח חיים, אבל על השינוי הזה באורח חיים, אנחנו יכולים להוסיף טיפול תרופתי להשמנה. יש לנו תרופות שהן בבליעה דרך הפה. יש לנו
באמת?
תרופות, כן. יש לנו תרופות בהזרקה. ולקבוצה מסוימת של אנשים שיש להם עודף משקל ניכר, שה-BMI מעל 40 למשל, אחד הפתרונות האפשריים הוא בעצם ניתוח קיצור קיבה, הניתוח הבריאטרי, שגם אנחנו יכולים להפנות את המטופלים לשם.
בעצם, תכף אשאל אותך על הניתוח הזה, אבל
כן.
בעצם יש פה איזה מין one stop shop כזה, שאתה בא, ומה שנקרא, מי הסיבות?
נכון.
ועד הפתרונות?
נכון.
והסיבה להגיע, נדמה לי, אם אני מבין אותך נכון עד עכשיו, היא לא רק כי נגיד אתה מרגיש לא בנוח עם השמנה הזאת, עם הנראות החיצונית שלה וכן הלאה, אלא בגלל שיש פה, אתה בעצם אומר לאנשים, קחו בחשבון, יש סיכונים רפואיים,
נכון מאוד,
משמעותיים שנלווים,
נכון.
כדאי לבוא ובכל מקרה ולבוא ולבדוק מה העניין.
נכון מאוד. ההתייחסות של אל השמנה כאל מחלה, הוא שינוי קונספט רפואי.
אוקיי.
כי למה? ברגע שאנחנו הגדרנו אותה בתור מחלה, קודם כל אנחנו נותנים את האפשרות למטופלים לבוא לטפל במחלה. וכפי שאנחנו מגדירים את יתר לחץ דם כמחלה, ומטפלים בו, גם כך אנחנו מגדירים את המשפרה ומטפלים בה, ולא רק זה, אנחנו רוצים לטפל ביתר לחץ דם כדי למנוע אירועים לבביים, מוחיים. אותו דבר כאן, אנחנו רוצים לטפל בהשמנה כדי למנוע את כל הסיכונים הנלווים להשמנה.
בעצם אתם חוסכים עבודה למחלקות האחרות במרכז הרפואי, נכון? תגיד לי, מה מיוחד במרפאה שלכם בבני ציון?
הייחודיות של המרפאה היא בכמה אספקטים. האספקט הראשון הוא הצוות הרב מקצועי שעובד שם, הניסיון שלנו בטיפול בהשמנה, וגם ניטרול הסטיגמה של העניין של השמנה.
אוקיי.
במערכת הרפואית אנחנו יודעים שלכל תהליך הטיפול בהשמנה מתלווה איזושהי בושה מצד המטופלים.
אוקיי.
ולא רק זה, איזשהו שיח שהוא הרבה פעמים יוצר את האנטיות אצל המטופל. ברגע שאתה רופא, ברגע שמטופל מגיע לדבר על עניין השמנה, אז אומרים לו, בוא נגמור את העניין, תפסיק לאכול ואתה תרד במשקל. זה, אוקיי? זה לא פתרון שהוא ישים לגבי כולם, וזה גם כן לא ברור מעמיק לעניין של השמנה. במרפאה שלנו אנחנו מאפשרים את הפתיחות הזאת לדבר, אין את העניין של הסטיגמה לגבי השמנה, את הביישנות של הגבה, ולא רק זה, הם באים אלינו אל מרפאה עם טיפול בבעיה מוגדרת. יש לי עודף משקל, יש לי השמנה, אני חי איתה, בוא נדבר על העניין, מה אתם מציעים לי מבחינת בירור, מבחינת ליווי ומבחינת טיפול. המרפאה מלווה את המטופלים בתהליך ירידה במשקל, כי אנחנו לא יודעים שזה תהליך חד פעמי של תבוא, תיקח,
כן, תקבל,
בדיוק. זה תהליך שהוא תהליך שיש בו ליווי, ולכן אנחנו מאפשרים מעקב של רפואי, ומעקב בעזרת הדיאטנית שלנו, שאנחנו בעצם מלווים את המטופלים שלנו בתהליך הירידה במשקל.
בוא נדבר כמה מילים על הניתוח הזה של מה שקרוי ניתוח קיצור קיבה, או אני מבין שבשפה הרפואית ניתוח בריאטרי.
נכון.
אמרת BMI מעל 40, מי צריך את הניתוח הזה ומה הוא בעצם עושה?
יש שתי קטגוריות שזכאיות לעבור את הניתוח הבריאטרי ונהנות ממנו מאוד. הראשון, מה שאמרת, ה-BMI מעל 40. הקבוצה השנייה היא BMI מעל 35, עם מחלות נלוות, כמו סוכרת, יתר לחץ דם, בעיות מפרקים. הניתוח בריאטרי משנה את המבנה או של הקיבה, או של מסלול מעבר האוכל במעיים. אם אנחנו מדברים למשל שרבול, ניתוח שרבול, שבעצם אנחנו חותכים חלק גדול מהקיבה, או ניתוח המעקף, שאנחנו משנים את המסלול של מעבר האוכל במעיים. הדבר הזה גורם לשינוי בהורמונים שאחראים על הסובע ועל התיאבון, והשינוי ההורמונלי הזה מתבטא בסופו של דבר בירידה במשקל.
יהיה לי פחות תיאבון, אני ארגיש שבע יותר מהר.
נכון, נכון, נכון. והייחודיות של הניתוחים הבריאטריים היא באפקטיביות שלהם. אם לאדם יש עודף משקל של 60-70 קילו מעל הרצוי, היכולת שלנו בעזרת טיפול תרופתי או דיאטה היא לא תגיע לערכים כאלה, אבל כן, אבל ניתוח בריאטרי כן מאפשר. ולא רק זה, הניתוח בריאטרי הוא בעל יכולת של גרימת ריפוי לחלק מהמחלות, כמו מחלת הסוכרת.
באמת?
נכון.
וואו.
כן. יש חלק מסוים,
לא ידעתי שאפשר לרפא אותה.
כן. חלק מסוים מהחולים, התהליך הוא, התהליך של הניתוח הבריאטרי גורם לריפוי בעצם של מחלת הסוכרת, ולכן צריך לבחור את החולים המתאימים. מי אותם חולים מתאימים שיכולים להגיע לניתוח הזה?
אז זהו, הניתוח הזה נשמע מצוין, אז למה לא לנתח גם את תלם ה-30?
א', יש סיכונים בניתוח.
אוקיי.
ב', הניתוח הוא מלווה בסיכונים לדווח ארוך של אירועי נפילת סוכר, של הקאות, של תחושת מעבר מהיר של אוכל דרך המעיים, הוא לא חף מסיכונים.
אוקיי.
לא רק זה, העדפה שלנו היא בדרך כלל ללכת על טיפול שלא מחייב התערבות במסלול המעבר של האוכל הרגיל שלנו במעיים.
אוקיי.
אם ניתן להשיג את היעד הזה בעזרת דיאטה, הדרכה, ליווי כפי שאנחנו עושים, פלוס מינוס תרופה שאנחנו נותנים להשמנה, זה עדיף במקרים האלה.
בניגוד לדימוי של רופאים שהם רק מחפשים לחתוך, לשים אותם על המיטה ולחתוך אותנו, אתה אומר, אם אפשר להימנע מזה, אתם מעדיפים.
במקרים מסוימים, כאשר ה-BMI לא מגיע לממדים גבוהים, זה כן.
שיש התכנות לפתור את הבעיה בלי זה.
נכון. מצד שני, אנחנו הרבה פעמים ריאליים עם החולה.
אוקיי.
אנחנו לפעמים פוגשים אנשים ב-BMI 45, ואנחנו אומרים לו, תדע, הטיפול הכי טוב מבחינתך, זה ניתוח בריאטרי. צריך להיות מאוד ברור עם החולה. אם החולה לא רוצה את הניתוח בריאטרי, וזאת האופציה הכי טובה בגלל העודף משקל הניכר שלו, אפשר לדון באפשרות אחרות. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד ברורים עם החולים, מה האופציה הכי טובה בשבילה.
תגיד לי לאן זה הולך, מה העתיד של הטיפול בהשמנה?
הטיפול ההשמנה היום כולל תרופות שהן דרך הפה ותרופות בהזרקה, והיעלות של התרופות האלה היא לא רעה, היא מגיעה ממספר קילוגרמים מועט בתרופות החלשות, עד 10-15 קילוגרמים בתרופות היותר משמעותיות. אנחנו מדברים על תרופות שתמיד מלוות בעניין של שינוי באורח חיים, זאת אומרת זה לא רק התרופה, זה תרופה פלוס דיאטה פלוס פעילות גופנית.
זה לא אני אבוא, אני אקח כדור ונפטרה בעיה.
נכון. זה תמיד תוספת על העניין של שינוי באורח חיים. בשנים הקרובות יגיעו תרופות שניתנות בהזרקה אחת לשבוע.
אוקיי.
זה כבר יותר קל. והתרופות האלה, היכולת שלהם להורדת משקל היא יכולת יותר גבוהה.
מעניין.
כן, אז זה יותר קל, כי התרופות שאנחנו נותנים אותן היום הן תרופות יומיות. בהזרקה יומית או נטילה יומית, ברגע שיהיה אחת לשבוע זה יותר קל, והכוח של התרופות האלה לירדה במשקל הוא יהיה יותר גבוה ממה שיש לנו היום.
דוקטור מוחמד שייח אחמד, אנחנו לקראת סיום, אנשים ששומעים אותנו שסובלים מעודף משקל, אפילו כאלה שהעודף משקל שלהם אולי יותר קל או גבולי, מה ההמלצה שלך רפואית להם?
אז המעבר ממצב של עודף משקל למצב של השמנה הוא לא מתרחש תוך יום, יומיים או חודש, חודשיים. זה מצב איטי, הדרגתי, לוקח לו הרבה זמן, ולצערנו הרב, כל משקל שהגוף מגיע אליו, הוא שואף לחזור אליו.
אוקיי.
אם הגעת למשקל 100, הגוף שלך רוצה לחזור למשקל 100. והדרך הכי טובה היא בעצם להימנע מהגעה של מצב של השמנה ואז חזרה למצב רגיל.
אוקיי, מעניין.
אחת ההמלצות לאנשים שסובלים מעודף משקל, בין אם זה מעודף משקל קל או בינוני, זה להיות מודעים מה המשקל האידיאלי שלהם, להיות ריאליים בתוכנית הירידה במשקל, כי קצב ירידה במשקל של חצי קילו לשבוע הוא קצב מצוין.
אוקיי.
ואם אתה רוצה להיפטר מ-10 קילו, ייקח לך 5 חודשים, אז זה בסדר.
לא לצפות למחוק את הכל בן לילה.
נכון, אלא לעשות את זה בהדרגה, באופן איטי. עניין של השקילה המרובה, אם זה שבועי, חודשי, תהיה מודע למשקל שלך, כי תהיה מודע לשינויים, וברגע שעלית כאילו שני כאילו, אתה יכול למנוע את ההדרדרות במצב, ואפילו אם אתה נמצא במצב של עודף משקל, לא מצב של השמנה, ואתה צריך עזרה רפואית, אנחנו כן יכולים להציע עזרה רפואית, גם במצבי עודף משקל.
בדיוק כזה רציתי לשאול. אז גם יכול להיות רלוונטי לבוא למרפאה, נכון. להגיד אני...
נכון, נכון. המרפאה מטפלת באנשים עם עודף משקל, או אנשים עם השמנה, ואפילו התרופות המאושרות, לא רק השינוי באורח חיים, הוא גם מאושר לאנשים עם עודף משקל, עם מחלות נלוות. למשל, אדם שיש לו BMI מעל 27, ויש לו יתר לחץ דם, בנוסף לשינוי באורח חיים, אנחנו יכולים להציע לו גם טיפול תרופתי לעודף המשקל.
מצוין, חשוב, דוקטור מוחמד שייח אחמד, מומחה ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה, רופא בכיר במכון האנדוקריני בבני ציון, ואחראי על מרפאת ההשמנה. תודה, שיחה חשובה ומרתקת.
תודה, תודה רבה לכם.
אנחנו
תודה.
הפודקאסט למרכז הרפואי בני ציון, מול פני רדיו חיפה, מאחלים לכולם הרבה בריאות.
תודה רבה.
רפואה מחוץ לקופסה. הפודקאסט החדש של המרכז הרפואי בני ציון.